שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר הקורבנות, הלכות קורבן פסח, פרק רביעי. כבר נתבהר בהלכות פסולי המוקדשים, הכוונה פרק ט"ו, שהפסח אינו נשחט אלא לשם פסח ולשם בעליו. יש לנו דין שכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן קשרים חוץ מהפסח והחטאת. הסיבה היא כי בפסח כתוב זבח פסח הוא. ולשם בעליו, ואם שחטו במחשבת שינוי השם, פסול. השוחט את הפסח על בני חבורה, ואמר להם לאחר זמן, אותו הפסח ששחטתי עליכם שלא לשמו שחטיו, והוא רוצה לפסול עליהם את הקורבן. אם היה נאמן להם, סומכים על דבריו. ואם לאו, שורת הדין שאינו נאמן, ורוצה להחמיר על עצמו, הרי זה משובח ויביא פסח בשמי. המקור של הדין הזה נמצא בשתי סוגיות. סוגיה אחת בקידושין, שעד אחד אמר לו שזינתה אשתך, ואמרו שם, אם נאמן לך כבית רא אבקא. מזה הוציא הרמב״ם כאן, שאם הוא נאמן עליו, סומכים על דבריו. ואם לאו, אם הוא לא נאמן, שורת הדין שאינו נאמן. מדוע? בגלל שהוא אמר להם לאחר זמן, והדבר הזה מפורש בפרק הנזקין, שזבחים שעשיתי עמך נתפגלו נאמן, זבחים שעשיתי עמך ביום פלוני אינו נאמן. למה? כי הוא לא אמר לו מיד, אז יש פה ראותה, בגלל שהוא לא אמר לו מיד, אז אכן הוא לא נאמן. והרוצה להחמיר על עצמו, הרי זה משובח ויביא פסח בשני. הדין שהרוצה להחמיר על עצמו, אין לו מקור מפורש. אבל המפרשים למדו את זה מזה שהגמרא אומרת בקידושין שורת הדין אינו נאמן. ובתוספתא שורת הדין אינו נאמן. כיוון שכתוב שורת הדין אינו נאמן, למד מכך הרמב״ם שאם הוא רוצה להחמיר עצמו הרי זה משובח. ומה שכתב הרמב״ם יביא פסח בשני, כותר והרעבד, אמר אברהם, אין כאן שבח, שאם היה פטור אינו יכול להביא פסחו נדבה על תנאי שלמים. איך הוא יביא פסח שני? האם מעיקר הדין הוא לא היה צריך להאמין לו, והוא רק מחמיר על עצמו, הרי שהוא פטור מפסח שני, ואם הוא יחמיר על עצמו, יביא חולין לעזרה, והוא לא יכול להתנות שזה שלמים, הרמב״ם עצמו אמר שאי אפשר להתנות שאם אני חייב זה פסח, ואם לאו זה שלמים, כי דמו שקורבן פסח הוא בשפיכה, ודמו שקורבן שלמים בזריקה. כזה משנה מתרץ שאין הכוונה שהוא יביא, אלא שימנה על חבורה שמביאה פסח שני. בשר הפסח שנטמע, ונודע לו קודם זריקה, אף על פי שהאימורים טהורים, לא יזרוק את הדם, שאין הפסח בא אלא לאכילה. להבדיל מקורבנות אחרים, שמה שקובע זה האימורים, כלומר החלק שקרב על המזבח, אבל בפסח מה שקובע זה החלק שאוכלים. וכיוון שמה שקובע זה החלק שאוכלים, אז למרות שהימורים טהורים, היות שהבשר נטמע, לא יזרוק את הדם, שאין הפסח בא אלא לאכילה. ואם זרק, לא הוצא. ואם לא נודע לו עד שנזרק הדם, הוצא. שהציץ מרצה על שגיגת הבשר שנטמע, ואינו מרצה על הזדון. היות שבשעה שנזרק הדם הוא עוד לא ידע שהבשר טמא, אז זה שגגה. כיוון שזה שגגה, הפסח מרצה. נטמאו מקצת האיברים, שורף את הטמאים ואוכל את הטהורים. כי סוף סוף קיים בשר. למרות שזה לא מפורש, אבל ההיגיון ברור, שהיות שהבשר קיים. נטמאו האימורים והבשר קיים, זורק את הדם והבשר נאכל לערב, כפי שהסברנו, כיוון שהפסח נעשה בשביל אכילה, וכיוון שהבשר קיים, יכול לזרוק את הדם למרות שנטמאו האימורים. נטמאו הבעלים אחר שנשחט, ואם זרה לא יזרוק את הדם, ואם זרק לא הוצא. לפיכך חייבים בפסח שני. אם התאומה היא לא בבשר, אלא בבעלים, לא הוצא, כיוון שאין הציץ מרצה על תאומת הגוף, אלא אם נטמע בתאומת התהום, כמו שבאנו בהלכות ביאת מקדש. ציץ לא מרצה אלא על תאומת הבשר, או אם זה תאומת התהום, גם על תאומת הגוף. תאומת התהום פירושה מת שאף אחד לא ידע שהוא היה שם. אבל בכל שאר תאומות הגוף, הציץ לא מרצה. הלכה משנה מקשה על הרמב״ם. בהלכות ביאת מקדש פסק הרמב״ם שהציץ מרצה על תאומת דברים מקרבים, אבל אינו מרצה על תאומת הנאכלים, והרי בשר הפסח הוא נאכל, מדוע הציץ מרצה? מסביר מרכבת המשנה שזה בשאר קודשים, שהבשר הוא לא חלק מהכפרה, אבל בקורבן פסח שאכילת הבשר היא המכפר, לכן הציץ מרצה. הלכה ג' הפסח שיצא מירושלים, או שנטמע ב-14, יישרף מיד. כיוון שזה פסול בגופו, יישרף מיד. נטמעו הבעלים או מתו או משכו את ידיהם, אפילו נטמעו או מתו קודם זריקת הדם, מניחים אותו עד שתעבור צורתו, ואחר כך יישרף. כיוון שהפסול הזה הוא לא בגופו, אי אפשר לשרוף אותו מיד. זה הכלל, כל שפסולו בגופו, כמו שהוא יצא או נטמע, יישרף ביד. בדם או בבעלים, תעבור צורתו, ואחר כך יישרף. תעבור צורתו, פירוש, יישאר עד שיתעפש ויתקלקל, ורק אז אפשר לשרוף אותו. הסיבה היא שפסול שהוא לא חרמור, לא מפסידים אותו בביזיון, אלא ממתינים עד שתיפסל צורתו. לפיכך, אם שחטו אחר שנודע שמשכו הבעלים את ידיהם או מתו או נטמעו ונדחו לפסח שני, הרי זה יישרף מיד. כי בשעת השחיטה כבר הקורבן היה פסול, אז זה נקרא פסול הגוף. אז זה ברור שיישרף מיד ולא צריך עיבור צורה. במה דברים אמורים שיישרף אם נטמעו הבעלים ושנטמעו כל בני חבורה? אבל אם נטמעו מקצתם, זכו התאורים בחלקם של הטמאים. אף על פי שנטמעו מקצתם אחר שהתחילו לאכול, זכו התאורים שעדיין לא התחילו. כיוון שעדיין הם לא התחילו, הם לא זכו בחלקם, אפשר להוסיף להם את החלק של הטמאים. אבל אם התחילו כולם לאכול ונטמעו מקצתם, לא זכו התאורים בחלקם של טמאים. אי אפשר כבר להוסיף להם עוד, כי כאילו כל אחד קיבל את חלקו. אלא התאורים אוכלים חלקם וחלק הטמאים יישרף. והוא הדין אם מתו מקצתם. שאם הם מתו לפני שהתאורים התחילו לאכול, מוסיפים את החלק שלהם לחיים. אבל אם הם מתו אחרי שכולם התחילו לאכול, אי אפשר להוסיף את החלק שלהם. נטמע שלם או רובו, שורפים אותו לפני הבירה, בפני הכל, כדי לביישן, כדי שיזהרו בו. עושים להם ביזיון, שורפים אותו לפני הבירה, ושורפים אותו מעצי המערכה, לא מרשים להם להביא עצים מהבית, כדי שלא יחשדו אותם ויאמרו, מעצי המערכה גנבו. אם נתיר להם להביא מהבית, וישארו עצים, והם ייקחו אותם הביתה אחר כך, אנשים יגידו שהם גנבו עצים מעצי המערכה. לפיכך, אם שרפו בקנים ובקש ורצו לשרוף משל עצמם, שורפים, כי קנים וקש לא ראויים לעצי המערכה, אז אף אחד לא יחשוד שהם גנבו. נטמע מיעוטו וכן הנותר, פה לא צריך לבייש אותם, ולכן שורפים אותו בחצרותיהם מעצי עצמם, אבל לא מעצי המערכה. כאן דווקא לא מרשים להם לשרוף מעצי המערכה, שלא ישאירו מהם אצלם וימעלו בהם. לכן כשהם שורפים בחצרותיהם ובבתיהם, אז דווקא מעצי עצמם. המפריש נקבה לפסחו או זכר בין שתי שנים. בתורה כתוב שפסח צריך להיות זכר בין שנה. אבל הוא הביא נקבה או בין שתי שנים. אז זה פסול לקורבן פסח. יראה עד שיפול בו מום וימחר ויביא בדמיו פסח. ואם לא נפל בו מום עד שיקריב פסחו, יביא בדמים שלמים. אם הוא כבר הקריב קורבן פסח, אז הוא יביא שלמים. נסביר. אם נפל בו מום והיא נמכר, הוא יכול להביא בדמיו פסח, כי בעלי חיים לא נדחים. ולכן הוא יכול להביא בדמיו פסח. אבל אם הוא לא נפל בו מום עד שהוא הקריב פסחו, אז הוא כבר נדחה, כיוון שהוא נדחה יביא בדמים שלמים. הפריש פסחו ומת, לא הביאנו בנו אחריו לשם הפסח, אלא לשם שלמים. אף על פי שבנו יורשו, הרי הוא לא נמנה איתו על הקורבן, אז הוא לא יכול להביא אותו כקורבן פסח, אלא כקורבן שלמים. ואם היה ממונה עם אביו עליו, יביאנו לשם פסח. אבל אם הוא היה ממונה עם אביו על הפסח, כיוון שהוא היה ממונה עם אביו, אז הוא יכול להביא אותו לשם פסח. במה דברים אמורים? בשמת אביו אחר חצות ב-14. אבל אם מת אביו קודם חצות, הרי זה נדחה לפסח שני, מפני שהוא עונן כמו שהתבהר, ויביא פסח זה בשני. הסברה היא שכיוון שהוא הפריש פסחו ומת אביו אחר חצות, בעלי חיים לא נדחים. אבל אם הוא מת לפני חצות, אז הוא עונן, לא יכול להקריב קורבן, שמא יפסול אותו. מי שעבד פסחו ומצאו אחר שיפריש פסח אחר, והרי שניהם עומדים. עכשיו הוא יכול להקריב את שניהם. יקריב איזה מהם שירצה לשם פסח, והשני יקרב שלמים. הרעבד חולק, אומר איך הוא יכול להקריב שלבים, הרי יראה עד שיסתאב ויביא בדמיו שלמים, ולכאורה דברי הרמב״ם הם כנגד סוגיות מפורשות. מה שצריך לומר, שכיוון שלפי הרמב״ם בעלי חיים אינם נדחים, לכן הוא לא פסק לפי הסוגיה. כיוון שבעלי חיים לא נדחים ושניהם ראויים לבוא או לפסח או לשלמים, אז לכן אחד מהם יהיה פסח והשני שלמים. מצאו אחר ששחט פסחו, הרי זה יקרב שלמים. וכן אם המיר בזה הנמצא אחר שחיטה, הרי תמורה זאת יקרב שלמים. אבל אם מצאו קודם שחיטת זה שיפריש, הואיל וזה הנמצא ראוי להקריבו פסח וראוי להקריבו שלמים כמו שבארנו, אם המיר בזה הנמצא בין קודם שחיטת המופרש תחתה, בין אחר שחיטה, אין תמורתו קריבה, אלא תראה עד שיפול במום ויביא בדמיה שלמים. כלומר, כאשר היו ראויים שניהם להקריב פסח ולהקריב שלמים, אז אפשר להקריב אחד פסח ואחד שלמים, ולכן גם התמורה תקרב שלמים. אבל אם הוא מצא אותו לפני שהוא שחט את זה שהפריש, אז זה שנמצא ראוי להקריבו פסח או שלמים. ממילא אם הוא ימיר בזה שנמצא, התמורה לא קרבה, אלא תראה עד שיפול במום ויביא בדמי השלמים. פסח שעברה שנתו, והשלמים הבאים מחמת הפסח, יש דין מותר הפסח שלמים. אז אם עברה שנתו הוא שלמים. או אם הוא מותר שלמים, הרי הם כשלמים לכל דבר, טעונים סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק, מה שאין כן בפסח. אמרנו שכל פסח שלא קרב לשם פסח, אם הוא ראוי לשלמים, הוא קרב שלמים, וחלים עליו כל דיני שלמים. פסח שנתערב בשלמים, יקרבו כולם שלמים. הרעבד משיג ואומר, זה שיבוש. איך אפשר להקריב את כולם שלמים? וכותב על זה הרב אור שמח, תימא על רבנו, איך פסק ויקרבו כולם שלמים? השלמים באים לידי פסול, שממעט באכילתם, כי שלמים נאכלים לשני לילות, ואם נדון כמותר הפסח, הם נאכלים רק לילה אחד. כך מקשה הרעבד. נתערבו. נתערב בזבחים אחרים, יראו עד שיפול בהם מום, ויביא בדמי היפה שבהם ממין זה, ובדמי היפה שבהם שלמים, ויפסיד המותר. כמו שבארנו בפסולי המוקדשים, הדין הזה לא מיוחד. כלומר, זה כל שני סוגי קורבנות שהתערבו זה בזה, אז כולם צריכים לראות עד שהסתערבו, כי אין מה לעשות, הם מעורבים, ולהביא בדמי היפה הזה ובדמי היפה הזה, ויפסיד המותר מביתו. נתערב בבחורות, יראו הכל עד שיפול בהם מום, ויאכלו כבחור בעל מום, ומה עם הפסח? יביא בהמה שיפה כיפה שבתערובת, ויאמר כל מקום שהוא הפסח, תחול קדושתו על זו, ויקריבן השלמים, כי כבר זה לא פסח ודאי. הפריש פסחו עד שלא נתגייר, ונתגייר. עד שלא נשתחרר, ונשתחרר. עד שלא הביא שתי שערות והביא. כלומר, בזמן שהוא הפריש את הפסח הוא לא היה מחויב. ואחר כך הוא נהיה מחויב, הרי זה מקריבו לשם פסח. אני לא אומר, כיוון שהוא נדחה, כי הוא לא ראוי, אי אפשר להביא אותו. שאין בעלי החיים נדחים, כמו שראינו בסולי המוקדשים. שיטת הרמב״ם, שבעלי החיים לא נדחים, ולכן עכשיו כשהוא ראוי, יכול להקריב אותו לשם פסח. המפריש מעות לפסחו והותירו, המותר יביא שלמים. כבר אמרנו שהמותר של פסח הוא שלמים. הממנה אחרים על פסחו ועל חגיגתו, הרי המעות שיקח מהם בחלקן חולין. אף על פי שזה יפריש תלה לפסחו וזה יפריש מעות לפסחו, ולקח ממנו המעות ומינהו על פסחו, הרי המעות חולין, שעל מנת כן הקדישו ישראל את פסחיהם ואת חגיגתם ומעות פסחיהם וחגיגתם. נסביר. אדם הקדיש תלה לקורבן פסח. אבל הוא לא יכול לאכול אותו כולו, הוא ממנה איתו אחרים, אבל הוא גובה מהם כסף, תמורת שהוא ממנה אותו. הכסף שהוא גבה מהם חולין. שואל הרמב״ם, מדוע? הרי הוא הקדיש את התלה לפסח, והם הקדישו את המעות למעות פסח. אז מה יחלל את המעות? הקורבן הרי הוא כבר הוקדש, המעות הם כבר הוקדשו. אלא זה תנאי בדין שעל דעת זה הם הקדישו, שאם יצרח לו דבר, ימנה אחרים עמו וייתן המעות לצורכו. מראש כך הייתה דעתו. עצים של הצליית הפסח, כפסח, וכן מצה ומרור, הואיל להם מכשירי הפסח הרם כפסח, ואם לקח ממעות הפסח מי שמינה אותם עמו כדי למנותם עמו מצה או מרור, להיות לו חלק בעצים שצולה בהם, הרי המעות חולים. אותו דין כמו שהסברנו בהלכה הקודמת, שעל מנת כן הקדישו. כלומר, הם הקדישו על מנת שאם הוא ימנה אחרים עליו, הכסף יצא לחולים. עד כאן.